אהלן, אנחנו ברוק אנד רול של העסקים, כי כולנו חוטפים את הרוקס, הסלעים האלו, שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק, בחיים, ב-whatever, וכולנו רוצים להמשיך להתגלגל הלאה, to roll. וכשאנחנו מתגלגלים נכון, אתם כבר יודעים, נוכל לייצר הצלחה אמיתית. אז כמו שאתם רואים, בפודקאסט הזה יש לי את הכבוד לארח את ניר צין, מנכ"ל קלאוד רוקט, פיתוח אפליקציות ואתרים. הרוקט מזכיר לי את הרוקס גם, אז רציתי להגיד מנכ"ל קלאוד רוקט. נכון? מה שלומך, ניר?
מעולה.
יופי. אז ניר, תקשיבו טוב, ניר הוא דוגמה לאדם שגם העובדה שמנהל הבנק הודיע לו ברגע אחד שהוא סוגר לו את כל הברזים, יש לו סיפור מצחיק לספר על זה. ומה הוא עושה? מה הוא עושה ניר? הוא מאמין בלתת לבן אדם אחד, כן? לבן אדם אחד את תפקיד הניהול הדיגיטלי, והוא אומר שאתם תמשיכו עם תפקוד העסק שלכם באופן איכותי. הוא טוען שזה סתם בזבוז כסף ומשאבים להתפזר על איש גוגל, איש פייסבוק ואינסטגרם, איש לינקדאין וכו' וכו', אלא קחו אדם אחד שזו המומחיות שלו ותנו לו לשבור את הראש בזה, תנו לו לנהל לכם את הדיגיטל בכל המקומות, כולל להפוך את האתר שלכם לאפליקציה, מה שאמור להביא עוד יותר תוצאות מדהימות. האמנם, אנחנו הולכים לבדוק את זה. אז ניר, ספר לנו את מה עשית כשמנהל הבנק הודיע לך עם הכלב על השולחן והבדיחה.
יש מצבים שאתה מצא עצמך כל כך נמוך שאתה כבר אומר, אוקיי,
מה כבר יש לי להפסיד?
אני כבר נמצא בדיוק, מה כבר, אוקיי, כאילו, בואו, יותר נמוך מזה, לא יכול להיות, בואו לקבל את זה בכיף. ואז אתה יודעת, אתה נכנס למנהל, המנהל צועק, אתה מסתכל עליו, עם הכלב, אז הוא אומר לך, למה אתה כזה מנוח? אז אני אומר, תשמע חביבי, בסכום שאני חייב לך, אתה זה שצריך להיות מודאג, ממני זה לא יצא.
ותוך כדי ששמת לו את הכלב על השולחן, כן?
כן, אם כבר אז כבר, נו.
אז אתם מבינים איזה פרק הולך להיות לנו? אוקיי. אז כאן פז מוסקוביץ' המגישה, נעים מאוד למי שעדיין לא מכיר, מנכ"לית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה ושחקנית. אני זו המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה, בפודקאסט מפוצץ הצלחה. כמו כן, אני וכל הצוות בפודקאסט הזה נשמח שתדרגו אותנו, ספוטיפיי, אפל, גוגל או איפה שאתם מאזינים, תלחצו עקוב והרשמה וכך תוכלו להמשיך לקבל את כל הטוב הזה. אם תרצו הודעה על כל פרק שעולה, כנסו לקבוצת הוואטסאפ השקטה ותחגגו איתי ביחד, וכמובן היא תמיד מאושרת לקבל מכם הודעות. אז בתפילה להחזרת כל החטופים. עכשיו, ושמירה גבוהה על החיילים שלנו. הרוקנרול של העסקים, סיפורי השראה, עסקיים וניתוחים מרתקים. אנחנו מתחילים. גו.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
ניר צין is in the house. מה שלומך, ניר?
מעולה.
מה זה מנכ"ל קלאוד רוקט, פיתוח אפליקציות ו...
זה השם הרשמי.
אוקיי.
בפועל, אני יותר עוזר לעסקים לייעל את העסק, לשפר את הרווחיות, לטפל בנושא הפיתוח, לדעת מה לפתח, איך לפתח, ובעצם להרוויח את הכסף.
יפה, וזה בעצם הולך דרך איזשהו אטיטיוד שיש לך, שלא שמעתי אותה עד היום, לפחות לא מהאורחים שלי כאן, בפודקאסט הזה, שאומרת מה בנושא רמז ריכוזיות.
אני בעצם בא ואומר, תראו, כל הדברים שאני עברתי, הבנתי שבסופו של דבר לא משנה מה המחזור. זאת אומרת, כמה שלא יהיה לך את המחזור, בסוף סופרים את הכסף במדרגות בסוף היום. עכשיו, ברגע שאתה מתחיל להתפזר, ולהביא המון 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 אנשים, שכל אחד עושה משהו, אז כל אחד מושך לכיוון שלו. כל אחד רוצה לעשות משהו טוב בו. אחד טוב בגוגל, יגיד לך, לא, עושים רק בגוגל. אחד טוב בפייסבוק, יגיד לך רק פייסבוק. אבל לפעמים גוגל לא מתאים לעסק מסוים, ופייסבוק לא מתאים לעסק מסוים, וככה וככה זה ממשיך, ואז מגיע בונה האתרים, שרוצה להקים לך איזשהו אימפריה, כי זה מה שהוא עושה, הוא מקים אתרים.
אז הוא יגיד שהאתר זה הכי חשוב?
והאתר זה הכי חשוב, אבל אתר הוא בסך הכל כלי. כל הדברים האלה הם כלים, שאמורים להרכיב איזשהו תמהיל מסוים, שאמור לך, לעזור לך להרוויח כסף. עכשיו, אם זה מתפזר, אז בסופו של דבר יוצא שאתה גם יכול להפסיד כסף, בלי אפילו לדעת שאתה מפסיד כסף.
ולהיות מתוסכל, כי אולי הבן אדם לא באמת מגיע לתוצאות שהוא רוצה.
אתה לא תהיה מתוסכל מיידית, אתה תהיה מתוסכל אחרי כמה חודשים. למה אחרי כמה חודשים?
למה?
כי אם לצורך העניין, את מקבלת עכשיו, מחרת מוצר מסוים, בסדר?
כן.
כמעט 10,000 שקל. שילמת במיידית 2,000 שקל, את השאר את משלמת בשוטף 60. מה שאומר שיש לך עכשיו עוד איזה 8,000 שקל בחשבון שהם מזומן. זאת אומרת, כל עד שהמחזור שלך הוא יותר גבוה מההוצאות שיוצאות בקבוע בכל חודש, את חושבת שיש לך כסף.
כן.
אז עד שאת מגלה שאין כסף, לוקח זמן.
ואז אנשים פתאום
מתייצב.
ואז פתאום אתם רואים אנשים סוגרים עסקים.
נכון, סוגרים עסקים, מבינים שאין להם איך לפרסם יותר, מבינים שיש להם בעיות, מבינים... זה עכשיו, עסק בלי פרסום לא יכול להתקיים.
נכון.
זאת אומרת, הכלל הוא 10% מהמחזור חייב ללכת לפרסום. בלי פרסום, אין מחירות, אין מחירות, אין כסף, אין זכות קיום לעסק.
אני ראיתי לא מעט אנשים שכשאני שואלת אותם, אנשים שמצטרפים לפעמים לתוכנית ההכשרה אצלנו, לבניית פודקאסטים עסקיים, לא מעט אנשים שכשאני שואלת אותם מה תקציב הפרסום שלך, עדיין אין.
נכון, כי רוב העסקים בישראל מפרסמים מתי? שקשה, שאין עבודה. צריכים כל הזמן לפרסם. עכשיו, זה לא רק לפרסם. רוב העסקים גם מתעלמים מהלקוחות הקיימים שכבר יש להם.
תסביר למה אתה לא מתכוון.
לכל עסק יש הרי מועדון לקוחות. אם אין לו מועדון לקוחות, אין עסק.
אוקיי.
זאת אומרת, יש לקוחות שחוזרים. ברוב העסקים זה לקוחות שחוזרים.
מועדון לקוחות, לקוחות מסודר, אתה מתכוון?
זה לרוב העסקים אין.
בדיוק.
אבל הם צריכים להבין שבסופו של דבר לקוח שלמכור ללקוח חדש עולה פי 10 מלמכור ללקוח קיים.
נכון.
כלומר, קודם כל בואו דקה נמקסם את הרווח שלנו ונמכור עוד ללקוחות הקיימים. בואו נתאים מוצרים ללקוחות הקיים. גם אם אתה תיתן הנחה ללקוח הקיים, בגלל שהוא במועדון לקוחות שלך, יצא לך הרבה פעמים יותר זול מאשר לנסות למכור ללקוח חדש.
בעצם התשואה תהיה אפילו יותר גבוהה,
נכון.
לא במספר, אלא ביחס.
בדיוק, אתה מרוויח יותר כסף בסופו של דבר.
כן.
בסדר, המחזור פה הוא לא מעניין, ויש מקרים שלקחנו עסקים עם מחזורים יחסית גדולים, אמרתי, תקשיב, בוא נוריד את המחזור, אתה תרוויח יותר כסף.
אשכרה, זה קטע זה.
אז הורדנו את המחזור, הורדנו את תקציב הפרסום, שזה כסף נטו. הרי כסף שיוצא מהפרסום, זה כסף נטו.
כן.
נכון שמקבלים החזרים ממס הכנסה, אבל עדיין זה כסף שיוצא.
נכון.
ומצד שני, אז הוא מגדיל את המחירות, ויוצא מצב, שבסופו של דבר, אבל הרווח נשאר אותו רווח, אפילו נשחק. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים להוריד, אז לחסוך קודם כל את הכסף מהפרסום, מצד שני, למקסם את המחירה ולהביא יותר רווח מאשר מחזור.
אוקיי, אז נגיד שהבנו עד עכשיו, אוקיי?
נכון, נגיד.
תפנימו, אוקיי?
נגיד.
נגיד שהבנו עד עכשיו, איפה אתה בא לידי ביטוי כאן? איפה אתה נכנס לתמונה? איך?
זהו, אז אני לוקח בעצם את כל הידע והניסיון שצברתי, של בערך 20 ומשהו שנה בעולם העסקים. בגיל 20, לצורך העניין, היה לי מפעל עם 50 עובדים.
איזה, תספר לנו, מעניין.
כל המגנטים שיש לך על המקרר, של הפיצו, של הדברים האלה, אני נכנסתי לארץ, מפעל מאוד גדול, עושה מעל מיליון.
המגנטים אמרת?
מגנטים, כל הפיצות.
מה זה כל הפיצות? מה הכוונה?
כל המגנטים של הפיצות והמגנטים של המבוגרים שיש לך על המקרר.
של המקרר.
נכון, אני הייתי המפעל, הייתי מייצר לכל בתי הדפוס, היו עוד כמה קטנים שמייצרים, אבל זה לא היה, הייתי מייבא.
באת עם משהו חדש?
זה לא היה חדש, אבל עד אז היה מגנטים של שתי צבעים שעושים בדפוס משי. היה לי מכונות אופסט, היה לי כל מה שצריך.
באיזה גיל היית?
20.
וואלה, איך הגעת לזה בגיל 20?
אני התחלתי בגיל 16 עם המועדונים.
לא.
כל האומן 17 וחברה, אם תעושה להם את המעטפות ושולח הזמנות בדואר, לפני שהוואטסאפ ופייסבוק וכל הדברים האלה.
גדול.
ומשם בעצם התחלנו, פתחתי בדפוס וכולי, ויום אחד בא ואמר לי מישהו, תקשיב, בכל נורא נחמד, עלו פיצה, אני רוצה מגנטים.
גדול.
עכשיו אני אמרתי, סבבה, תביא, אין לי מושג איך עושים מגנטים. ישבנו, הדבקנו עם דבק מגע, הדפסנו והתחלנו להדביק את הניירות למגנטים דבק מגע, וזה היה פרסה אחת גדולה, אבל חוויות.
אבל הצלחת, אתה אומר.
כן, עבר. איכשהו זה עבר. אני לא יודע איך, אבל זה עבר.
אז מה, אתה בגישה שכשמציעים, ששואלים אותך ישר להגיד כן, ואז למצוא את הפתרון?
קודם כל, כל הזדמנות צריך לתפוס.
אה, יפה.
אחרי זה נחשוב מה עושים עם ההזדמנות, אבל קודם כל שתהיה לי את ההזדמנות. זאת אומרת, את האופציה אי אפשר.
אבל אנחנו לא מעודדים חלטורה, אלא להפך. גם אם אתה לא יודע, אתה אחרי זה תבדוק ותלמד ותעשה את זה.
נכון. אתה לא יכול לקחת, אם יגידו לי עכשיו, תשמע, בוא תבנה את האמפייר סטייט, אני לא יכול לבנות את האמפייר סטייט.
כן, צריך להיות מחובר למציאות.
בוא נהיה טיפה, יכולים לעוף על עצמנו, אבל טיפה מחוברים לרצפה. מחוברים.
בדיוק.
אבל הזדמנויות עסקיות כדאי בדרך כלל לתפוס, ואז לבדוק איך מייצרים את הדבר הזה, ואיך עושים את זה, ולכת ידי לאן זה יצמח. במקרה שלי זה הצליח.
ומהבית דפוס, איך המשכת?
ומהבית דפוס,
שוב, בגיל 20.
מהמועדוני לקוחות, בעצם פתחו את הבית דפוס וכו', ומאותו בחור של המגנטים בעצם התפתח הסיפור של אותם מגנטים והדברים האלה. וזה הפך באמת להיות מפעל מאוד מאוד גדול, היה לי סניפים בראשון, בחיפה.
זה קיים היום?
לא.
אוקיי.
אני הייתי בחור צעיר. עשיתי את כל הטעויות שרק אפשר.
שזה בית ספר טוב, דרך אגב.
כן, הפסדתי
את כל... יותר מללמוד מנהל עסקים בתואר ראשון.
הפסדתי את כל הכסף, אחרי זה הלכתי ללמוד מנהל עסקים ומשפטים, שזה איך אני יוצא מהצרות שלי, יצאתי
זה עזר לך?
כמובן.
אז מה שאמרתי, תמחקו.
כן, יצאתי מהעניינים שלי, והמשכתי הלאה.
רגע, פשטת רגל?
אני הכרסתי.
זה חתיכת רוק?
אני הכרסתי על עצמי פשט רגל, ואני גם מוצאתי את עצמי מפשט רגל.
תספר לנו רגע על הנקודה הזאת, חתיכת סלע שחטפת, אה?
כן, תראי, אחרי שהמנהל בנק אמר לי את מה שאמרת בהתחלה.
שזה קשור לעסק הזה אז, אוקיי.
נכון, אז יצאתי החוצה הצהריים, אמרתי, אני קנה משהו לאכול, והיה לי בכיס 19 שקל, אני אשכח את זה לעולם.
וואו.
ומנה שברמה עלתה 22 שקל, ולמרות שהבעלים של השברמה זה חבר, אני לא אגיד לו שאין לי 3 שקל. אבל יש לי וולבו חדשה בחניון, יש לי למעלה מפעל עם עובדים, פה אני חושב אגיד לו חסר לי 3 שקל. אז גם ישבתי עלי מדרכה וככה חשבתי לעצמי כאילו ריבונו של עולם, אוקיי, מה אני עכשיו עושה מפה? ואז החלטתי שזהו, צריך לחתוך את זה, להמשיך הלאה. חסתי עצמי פשט רגל, עברתי את כל התהליך, בזמן הזה גם הייתי מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, בכל זאת, זה שאני פשוט רגל לא אומר שהראש לא עובד.
לגמרי.
אני מפתח בכלל בעברי, אני לא יודע איך הגעתי לדפוס.
רגע, אני עוד תקועה בשוארמה. קנית? אכלת את השוארמה?
לא, לא אכלתי.
וואו, זה עצוב.
שהאגו, זה מה לעשות.
איך הרגשת? מה?
איך הרגשתי? במילים פשוטות? חרה.
חרה? נרגיש. וזה בעצם היה סוג של אירוע מכונן, המנת שוארמה הזאת שלא נקנתה.
כן, שאתה מבין. שאז אתה אומר, בואי נקלי, אם הגעתי לכזה מצב, אז עזוב, צריך לחתוך את זה.
צריך להשתחרר, לזוז.
זה, בדיוק, זה גם מה שנותן לי היום את הגישה, שעזובתי את המחזור. אז מה אם אני עושה מעל מיליון שקל מחזור בחודש, ויש לי עובדים, ויש לי הכל, ויש לי... זה הכל חרת. המחזור לא אומר כלום. זה כמו יהודי בברוקלין.
צפר.
יהודי טוב הלך בברוקלין, רואה שלט גדול, על כל 99 סן מקבלים דולר. הבחור עומד בתור, רואה תור של כמה בלוקים, אומר, אני חייב לדעת, זה שווה לי, אני אוותר על מה שיש לי לעשות היום, אני עומד בתור. עמד בתור, בסופו של דבר מגיע, רואה בחור גדול, עומד ככה, מושיט לו את היד, הוא נותן לו 99 סנט, הוא מחזיר לו עם היד השנייה דולר. אז הוא שואל, תגיד לי, אתה לא רואה שאתה מפסיד סנט? אז הבחור אומר לו, עזוב אותך מפסיד סנט, אתה יודע איזה מחזור יש לי? אז עזבו.
שזה ממש...
מחזור זה דבר נחמד. כל עוד שהמחזור יותר גבוה מההוצאות שלך, אתה חושב שיש לך כסף. ואם אתה משלם גם בתנאי אשראי, וכולי,
אז בכלל אתה מרגיש שאתה מיליונר.
כן, עשית 200 אלף שקל, אתה משלם בשוטף 60, תוריד את ההוצאות שלך נגיד 50 אלף שקל, מה שילמת החודש, וואלה, אתה עכשיו יש לך 60 יום, 150 אלף שקל בחשבון, אתה עשיר.
ומה לדעתך צריך לעשות במצב כזה?
ולכן, כשמסתכלים על הנתונים, צריך להסתכל על הנתונים בצורה נכונה. זאת אומרת, לעשות בעצם אנליזה של הנתונים, ולהבין, אוקיי, מה עולה לי, מה יוצא לי, ומה אני מרוויח, לא ברמת כמה כסף בבנק, מה אני מרוויח ברמה החודשית, ברמת המאזן בוחרת שלי, ברמת ההוצאה שיצאה.
תסביר.
לצורך העניין, פרסם בפייסבוק, יש מושג שנקרא החזר השקעה, רוי, זה נקרא, ROI. ופה אנחנו בעצם בודקים כמה כסף עלה לי הפרסום לבין המחירה שלי. עכשיו, אם את מוכרת מוצר, יש לך את עלות המוצר, את עלות המשווק, את העלות שלי, את השכירות, את מגלמת את כל הדבר הזה, כמה עולה לך מוצר.
את העלות של הפרסום, בקמפיין, הרשתות.
בסופו של דבר, את לוקחת את עלות הפרסום בפועל, כמה כסף שילמת לגוגל, כמה כסף שילמת לזה. לצורך העניין, אם תקחי את זאפ למשל, שרוב החנויות מתחברות לזאפ, בזאפ משלמים לפי קליקים. משלמים קליקים. עכשיו, כשבדם נכנס לשוואת מחירים, הוא לוחץ על כמה אנשים, שאנשים האלה משלמים את הקליקים, כי הם עוברים לאתר שלהם לבדוק ולעשות מחקר מחירים. אבל, בסוף הם קונים בעדן אחד. אז הם לחצו על 10, 9 שילמו כסף. בסדר, אבל אחד, קנו ממנו. עכשיו, אותם 9, שבסופו של דבר, זה מצטבר. אז יצא הרבה מקרים, שישבתי עם אנשים, ואתם תקשיבו, לא שווה לפרסם בזאפ, בפייסבוק או בגוגל, הרי גם גוגל זה קליקים. כי בסופו של דבר, עלות המחירה, עלות הקליקים, עלות המחירה פר המוצר, זה יותר מהרווח שלכם. אז בואו, תחסכו את הכאב ראש, תחסכו את הכסף, אל תמכרו, יישאר לכם אותו כסף, אפילו תחסכו.
וואו.
באמת לא כדאי.
אז איך אתה מגדיל את ההכנסות? הרי... אמרנו שאנחנו קוראים לפרק הזה איך להוריד את הכאב ראש במקסום רווחים.
נכון, ולכן כשאני בעצם בעסק מגיע, אני אומר לו, אוקיי, בוא תביא לי, לוקח, אוסף את כל הנתונים,
כן,
מכל הספקים, מכל הדברים, מכל מהמשרד פרסום הקיים, וזה בסדר לעבוד גם עם משרדי פרסום, אבל צריך מישהו שידע לפקח על הדבר הזה, כי הלקוח עצמו יודע לעשות את העבודה שלו. את יודעת לעשות פודקאסטים, אני לא. בסדר, אבל אני יודע לשווק בגוגל ובפייסבוק, כמו שאת, סביר להניח, לא יודעת ברמה
לא יודע.
שלי.
כן. לי יש okay, לגמרי אז... מנהל.
נכון, אז את תעשי את הפודקאסטים ותתרכזי במה שטוב לך ותקדמי את העסק ברמה המקצועית, שזה יהיה הכי מדהים בעולם, ושמישהו אחר ידאג לך לדברים האלה, לכל הדברים שאת לא אמורה בכלל להתעסק איתם בתור בעלת עסק. אוקיי, אז אם אני לוקח את כל הדברים האלה, ואני בא ואני מסתכל על כל העניין הזה, ואני בודק אם קיים או לא קיים מועדון לקוחות, ובונים אוטומציות, אוטומציות הרי חוסכות כסף,
אוקיי,
ללקוחות קיימים, ובונים מועדון לקוחות, ובונים תוכנית מסודרת, ויוצרים אפליקציה מהאתר,
זה אתה מייצר ממש מהאתרים שלנו
כן,
אפליקציה.
כן, אני לוקח את האתר, עוטף אותו בקודים, כל אתר ממשיך לעבוד אותו דבר, אותו זה, אבל בצורת אפליקציה, ומשביח אותו.
למה זה משביח אם הופכים אותו לאפליקציה?
לצורך העניין, קודם כל אפליקציה, הקונספט שלה הוא שונה לגמרי. אתר מיועד לפרסום, גוגל וכו' וכו'. אפליקציה נועד לשימושיות. זאת אומרת שבאדם אחד לוחץ על כפתור בטלפון, לא משנה מתי שיש לו זמן, כולנו יודעים מתי זה קורה בדרך כלל.
מתי?
לוחצים בשירותים.
גדול.
אבל הם לוחצים על הכפתור, והם רואים בעצם עכשיו את כל, נפתח להם כל העולם, כל מה שהם רוצים לדעת. שתיים, באפליקציה את יכולה לפנות לאותם לקוחות, ואין לך את חוק הספאם.
אוקיי, מעניין.
יש לך את הודעות פוש, הודעות הקופצות האלה, כמו שוויינט שולחים לך, וכל החבר'ה שולחים לך כל הזמן.
פופים כאלה.
נכון, פופים שמופיע בשורת משימות.
כן.
אז אותו דבר באפליקציה, את יכולה לשלוח כאלה דברים אליך, הם מקבלים את זה, אחוז הפתיחה עומד על משהו כמו 90% לפי סטטיסטיקות, שזה מטורף.
זה מטורף.
אין את חוק הספאם, אף אחד לא יכול להגיד לך למה זה, ואני אתבע אותך, ואני אעשה לך, וכל הדברים שקוראים לך ב-SMS ופושים.
אבל למה אני צריכה אפליקציה? האם אנחנו צריכים אפליקציה כי אנחנו רק במחירת מוצרים פיזית?
לא, 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 לא.
אז למה?
זה בדיוק היופי בטכנולוגיה שאנחנו פיתחנו. דרך אגב, אנחנו עושים את זה בכל העולם. יש לנו אלפים. ובעצם מה שנותן לך, זה נותן לך ליצור את הקהילה. זאת אומרת, אם זה אתרי חדשות, יש לי המון אתרי חדשות בכל העולם, גם פה בארץ. יש לנו חנויות, יש כאלה שעושים כל מיני קורסים, לכל דבר, אבל זה יוצר קהילה.
איך?
האפליקציה? ברגע שאת בכיס של הבן אדם, ברגע שאת בן אדם מתקין את האפליקציה, אוטומטית הוא חבר קהילה שלך. הרי את יכולה גם להגיד לו, אתה מקבל הנחה, אתה יכול את זה, אבל את נמצאת בדבר הכי יקר לו. בטלפון. הדבר הכי יקר, כולם עם אנשים בטלפונים
ובאתר
היום.
ובאתר לא.
מדהים, לא, אתר...
באתר פחות, כי הוא צריך להיכנס למנוע חיפוש.
תחשבי, בשביל אתר האינטרנט, הוא קודם כל צריך לזכור שאת קיימת.
אז לחפש אותי בעצם.
אחרי שהוא, כן, תפתח דפדפן, תכנס לגוגל, תחפש אותך, תיכנס... אנשים לא עושים את זה בדרך כלל.
כן.
איך הם יפנו אליך? באפליקציה אתה יכול לקבל פוש. תקשיב, יש מבצע חדש, תיקו, לוחץ על זה, מגיע למבצע, יכול לקנות.
וואלה.
הכי פשוט שבעולם. את יכולה גם להגיד, תקשיב, בגלל שאתה מורדת את האפליקציה, אתה חבר מועדון שלי. אז אם אתה חבר מועדון שלי, מגיע לך 10% הנחה. אוטומטית שהוא קונה, יתווסף לו בסל קניות 10% הנחה.
זאת אומרת שכן חשוב שיהיה שם משהו שהוא קונה. אם, ממש אם פיזית הוא... לקנות.
תראי,
גם אם מוריד... זה שירותים, לא רק מוצרים פיזיים.
אם זה קונה, תראי. אנחנו מדברים על שימושיות. אם זה קנייה, צריכת מידע, תוכן, חדשות, זה לא משנה מה. הוא מבצע אמרה, בוא נקרא לזה אמרה.
כן.
הוא מבצע פעולה מסוימת שהוא רוצה לבצע אצלך, ולך יש את היכולת ליצור איתו את הקשר הזה, לחזק את הקשר עם הלקוח. הרי אם בן אדם קונה אצלך באתר, ובזה נגמר פחות או יותר הסיפור. במקרה הטוב, הכנסת אותו לאיזשהו סוג של רשימת תפוצה. בסדר? ובמקרה היותר משוכלל, אולי גם השתמשת ברשימת תפוצה הזאת, כי לרוב גם את זה העסקים לא עושים, או שהם שולחים כל מיני דברים די אידיוטיים.
אתה מתכוון למיילים.
מיילים כן, אבל אנשים לא פותחים מיילים. היום אנשים כבר לא פותחים את המיילים, אני מוצף במיילים, זה עובר הספאם.
שמעתי על כמה מנטורים עסקיים, שמה זה דוחפים לכיוון שהשיווק היום זה דרך מיילים, מה דעתך על זה?
תראי, מייל זה דבר טוב, אבל צריך לקחת אותו בערבון מוגבל. אצלי רוב המיילים מגיעים לספאם.
גם אצלי, הפתיחה... אני באופן אישי כמעט ולא פותחת מיילים.
נכון, אחוז הפתיחה מאוד מאוד, זה מאוד מאוד קטן, אתה מקבל ים של מיילים, אחוזים בודדים והולך ויורד. כן. SMS'ים גם אפשר, SMS'ים זה יותר חודרני, זה גם עולה יותר כסף. וגם פה אנשים מתלוננים על ספאם, על דברים, על פה ושם.
לא אבין.
עכשיו יותר מזה.
אז האפליקציה עוקפת את כל זה?
היא עוקפת את זה והיא עוקפת עוד בעיה גדולה.
מה?
שאת אומרת לבן אדם באתר שלך, להירשם עכשיו, תירשם למועדון הלקוחות שלי, לא כולם רוצים.
כן.
הם יודעים שמפה תגיע חפירה.
כן.
אף אחד לא רוצה שיחפירו לו, חופרים לו מספיק. באמת, כאילו...
במיוחד לא בא לי, כן. לא, אתם לא אוהבים שאנחנו חופרות לכם.
זה כן.
זה בכלל.
זה כבר נושא לפודקאסט בפני עצמו.
כן, לגמרי.
אבל תחשבי זה שבן אדם עכשיו מוריד אפליקציה, כמו שאת מורידה ויינט, את לא משאירה את הפרטים שלך, את לא משאירה, הכוח נכון. עדיין נמצא אצלך. את רוצה לצרוך את זה, את המידע, סבבה, את לא רוצה, או שתעצרי את הפושים במכשיר שלך, או שתמחקי את האפליקציה. אבל אף אחד עכשיו לא יישב ויחדור לך למרחב הציבורי. יותר מזה, יש לי תוכנה ששולחת וואטסאפים. כמו שאתה שולח לסמס, שולחת וואטסאפים, אני יכול להגיד לך שאני אישית לא אוהב את זה. זה ממש אישי, זה נכנס...
כן, זה...
נכנסתי לוואטסאפ, זה דבר מעצבן, זה אפילו יוצר סוג של אנטגוניזם לפחות אצלי.
זה גם לא חוקי, נכון? או שזה כן?
תראי, חוק הספאם... חוק הספאם הוא מה שנקרא, ניתן לפירוש מסוים, שאם יש כל מיני דברים, אבל בסופו של יום, לא אמורים להציף את הבאדם ולהיכנס לו למרחב האישי ברמה כזאת. נכון. ירצה וקנה ממך.
כן.
ליצור מועדון לקוחות שהוא נעים. יותר מזה, תציע ללקוחות הצעות שמתאימות להם. בסדר? בצורך העניין, את עכשיו יש לך צבע בלונדיני וחום.
כן.
אני לא אנסה למכור לך לצבוע את השיער עכשיו בצבע אדום.
דווקא אתה טועה, אני מאוד אוהבת אדום, אבל בסדר.
אוקיי.
מקרה לא קלאסי.
כן, נפלתי. נפלתי עם אדומה.
נפלת חזק. איפה חמי? כן.
כן, אבל לא, צריך להם, בואי ניקח נעליים. כן. בן אדם שאוהב לקנות פירמה מסוימת, נגיד נייק.
כן.
סביר להניח שהוא לא יקנה ריבוק או אדידס. הוא יקנה נייק, הוא רגיל לנייק ונוח לו עם נייק. אז עדיף גם להתאים את אותם הצעות של המועדון לקוחות, וזה אפשר לעשות במועדון לקוחות, ולתת את ההצעה הנכונה לבן אדם.
רגע, אני רוצה להבין, אתה מנהל מועדוני לקוחות?
גם כן.
אם אנחנו סוחרים את שירותיך, מה אתה עושה? כי נשמע כבר מלא דברים. בוא תמקד אותנו.
אני מטפל לך בכל הדיגיטל, מההתחלה לבין זה שצריך להכניס, לסדר את האתר שם איזשהו משהו, דרך האסטרטגיה לקמפיינים ולדברים, לניתוח מידע והמועדון לקוחות וכל מה שצריך. אנחנו מטפלים לך בכל הדיגיטל.
אתה יודע לפתוח לבעלי עסקים מועדוני לקוחות?
כן, כאילו... אבל זה לא מועדון לקוחות, כמו שאנשים אומרים, מועדון לקוחות בסופר שבאים ומעבירים לקופה. זה משהו אחר, יש חברות מיוחדות שעושות את זה.
יש מועדוני לקוחות שעושים מפגש פעם בשבוע, שנותנים ערך, שנותנים הנחות, מה...
אין, שוב, אפשר לעשות... עושה? אנחנו יכולים לעשות כל דבר שקשור ללקוח, זה מאוד תלוי גם בתקציב הלקוח.
כן.
לעשות מפגש, כמו שאת אומרת עכשיו, להזמין לקוחות למפגש, עולה המון המון כסף, צריך לזכור מקום, צריך לעשות דברים. בדרך כלל זה מסתכם בשליחת, בעצם הצעות, שהן נכונות לזמן ולתאריך וללקוח, ניתוח של המידע בצורה נכונה, הבנה של הלקוח, למידה של הלקוח, דברים כאלה שיותר קל לי, הרי סתם לצורך העניין, ביום הבחירות. הדבר נורא פשוט, אם אני לוקח את הלקוחות, אומר להם, ביום הבחירות בוחרים XYZ, שבדיוק מתקשר להם למה שהם צריכים איתנו, זו אינדיקציה אדירה, אמרו בחדשות אתמול. אחד הימים שאנשים בזבזו הכי הרבה כסף בשנה.
זה אתמול.
נכון, כי אנשים יש זמן, יש להם ראש סבבה, יש להם
יום שבתון. יום הבחירות לרשויות.
נכון, בואו נעשה, בואו נעשה את הדברים. אז אם אנחנו מתאימים בעצם את ההצעה ללקוח, אנחנו יכולים להביא יופי של מחירות, אפס עלויות שיווק, רווח נקי. וכמובן זה לא סותר את ה... זה שצריך לפרסם. כן. צריך גם לקוחות חדשים, אבל אם בא לקוח חדש, שמור עליו אצלך. אל תרוץ כל הזמן לחפש עוד.
רק חדשים.
נכון.
וואו, זה חכם מאוד, נכון. מה שאתה אומר, כי הרבה פעמים באמת אנשים בעלי עסקים חושבים שזה רק לחפש עוד חדשים ושוכחים להשקיע בקיימים.
לא, לא. צריך לדעת להשתמש בכלים, לכן גם שוב, אני מפתח בעברי, מעבר לכל הנושא של השיווק, כל הכלים הטכנולוגיים, אני מפתח אותם גם בעצמי. יש לי את היכולת בעצם. גם את היכולות של השיווק, גם את היכולות של הטכני. ואז אני יכול להתאים את מה שאני רוצה, בשביל תוצאה. אני לא תלוי בכל מיני מפתחי אתרים, או בכל מיני כאלה שיגידו לי מה אני רוצה לעשות. אני יכול לבנות מה שאני רוצה, ולעשות את הדברים בצורה נכונה. ולכן כדאי לרכז. אם יש בן אדם, ואני לא מדבר ספציפית עליי, אם יש בן אדם, כמו מנהל שיווק,
אתה לא מדבר ספציפית עליך, אבל זה מה שאתה עושה, זה חשוב שנבין.
זה מה שאני עושה נכון, אבל שהפוסט כזה לא מגיע לאנשים רק במטרה
לשמיעו,
בוא עכשיו תזכרו את ניהו.
ברור, אנחנו נותנים ערך.
נכון, אתה ראי לבוא ולהגיד לאנשים שמיוחבת, בואו תקחו דקה את מה שקורה אצלכם, בכל הדיגיטל, בכל הדבר הענק הזה.
זה ענק ואינסופי.
ותקחו בן אדם שהוא כמו פנים ארגוני, אוקיי? בסגנון כמו שאני מדבר עליו, שהוא מטפל ומרכז לכם את כל הדבר הזה. גם אם יש משרד פרסום, גם אם יש מישהו שעושה, גם אם אתם רגילים לעבוד עם בן אדם, זה בסדר. בסדר, גם אני יכול לעבוד עם אנשים, אבל כשאני עובד מול הבן אדם, אני יודע בדיוק מה אני רוצה, מה אני מצפה לקבל, והוא יודע מה הוא צריך לתת לי. ואז הדברים נבנים בצורה נכונה.
איך הגעת לזה, ניר?
מהסיפור האישי שלי.
מה הוא? ספר לנו.
שוב, אני יש סיבה למה הפסדתי את כל המפעל הגדול הזה. זה לא קרה כי לא ניהלתי, הייתי ילד.
כן.
בסדר, ושמחתי על אנשים.
בן כמה היית כשהכרזת על פשיטת רגל?
20 ו... 26.
ממש צעיר.
כן.
אז מה קרה אז?
ושוב, ואז אתה לומד שעסקים זה לא משחק ילדים. מדובר פה בכסף, מדובר פה בחיים של אנשים, מדובר פה בהרבה הרבה אלמנטים, וצריך ניסיון. צריך לדעת מה לעשות. הרי אחד הדברים הגדולים, שאני הייתי צעיר, וחשבתי שאני יודע הכל, ושאני עושה הכל, ואין יותר חכם ממני, ושהשמש זורחת לי מהפיפ פיפ פיפ.
רגע, מה?
מה?
בבקשה.
כן, בדיוק, זה נשמע יותר טוב. אבל כשאתה עושה את כל הטעויות האלה, ואתה מבין שזה לא ככה, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. במיוחד בסכומים גדולים. תראי, יש מנהלת עסק של 20,000 שקל, 30,000 שקל, מה כבר יכול לקרות, כאילו? אבל כשאתה מגיע לעסקים של מיליון שקל בחודש, כל טעות קטנה זה המון המון כסף. תחשבי, פחת של 100 שקל ביום, בשנה, בחודש זה 3,000 שקל, בשנה 36,000 שקל.
כן.
על 100 שקל שזה יכול ללכת על ציוד משרדי.
גם דרך אגב בעסקים של 20-30 אלף שקל בחודש, זה יכול להיות קטלני.
כן, אבל שם שאתה נופל, יותר קל לך לקום. כשאתה נופל עם עסקים גדולים, זה הרבה יותר קשה, גם מספרים אחרים.
אוקיי.
זאת אומרת, תקציב פרסום של 1,000-2,000 שקל, זה לא תקציב פרסום של 50,000 שקל.
אז מה עשית אוקיי, פשטת את הרגל, ואיך הגעת לקלאוד רוקט?
לא, אז קודם כל אני מפתח, אני מפתח במקור שלי, אני בכלל מפתח.
מה זה אומר מפתח? מתכנת?
מתכנת, מהבית ספר.
וואלה, אתה מהגאונים האלה שעוד בבית ספר ידעו לתכנת?
את אמרת.
אני אמרתי.
אבל משם הגעתי, ולכן גם הגעתי למועדוני לקוחות. הרי את כל התוכנות של המועדוני לקוחות, לא יודע אם את זוכרת, אבל היינו הולכים למועדונים, והיה עמדה כזאת שמצלמים אותך, ויוצא לך כרטיס מגנטי כזה עם תמונה.
אוקיי.
אז גם זה אנחנו היינו עושים, וכל התוכנות של המועדוני לקוחות אני כתבתי. ואיכשהו התגלגלנו, משם התגלגלתי איכשהו לדפוס, שזה בכלל, כי פשוט בשלב מסוים, מרוב מעטפות ודפים שהיינו מדפיסים, פשוט פתחתי בדפוס.
גדול. אמרת, בשביל מה לקחת ספק חיצוני?
נכון, לרכז, לרכז ככה, כמו שהראש שלי עובד.
אוקיי, ומשם?
ומשם, שוב, את כל הטעויות והדברים. אחרי שנפלתי, בעצם הייתי מנכ"ל של חברת סטארט-אפ. זאת אומרת, שתעשה גם כן באי-קומרס ודברים כאלה. וזהו, משם עברתי ל...
איקומר זה חנויות אונליין.
נכון, משם עברתי לעזור לנהל איזשהו חברה גדולה של תקשורת, של עיתונות.
מי?
אה?
מי?
זה סודי.
למה? מה? אתה איזה בחור סודי,
סודי
אתה?
סודי לפודקאסט.
למה סודי?
ומשם...
נעשה עליך גוגל ונמצא את זה בשנייה.
ומשם בעצם עזבתי, חזרתי חזרה לתחום שלי, שזה בעצם... מה שנקרא נקודת הצלחה וקלאוד רוקט, קלאוד רוקט זה הפיתוח, נקודת הצלחה זה כל הייעוץ העסקי והדברים האלה, אפילו עשינו איזשהו ספר, כתבתי עם שותפה איזשהו ספר, שנקרא קיקסטארט.
יפה, איך לא הבאת אותו?
נכון, נכון, נשלח לך.
לא נורא. נשלח לינק לרכישת הספר למי שרוצה?
לא, אנחנו לא מוכרים אותו.
אוקיי, לא, אתם לא יכולים לקנות.
נתנו אותו למי שבעצם היה בתוכנית ליווי, אבל בשלב אוקיי. מסוים הבנתי שתוכניות ליווי זה דבר נורא נחמד, רוב העסקים לא יעשו את מה שתגיד להם, וזה די מעצבן, אז בסוף עברתי לא. אני חוזר להתמקד במה שאני טוב, שזה פיתוח בעצם, פיתוח תוכנה, אתרים, אפליקציות וכו', וניהול שיווק דיגיטלי, כי יש לי את כל הכלים ואת הצוות ואת העובדים ואת כל מה שאני צריך לעשות, ואז בעצם התחלתי, וכל עסק שמתאים לי, אני לא לוקח כל עסק, כי יש עסקים שאני פשוט לא מתאים להם.
מאיזו סיבה?
גודל העסק, סוג העסק, תפיסה מסוימת של הבעלים, אני לא מחפש הרפתקאות מיותרות, אבל ברגע שיש חיבור ואנחנו רואים שזה מתאים לכל הצדדים והכל בסדר, אז באמת אפשר לרוץ. תראי, זה גם תהליכים שלוקחים זמן.
נכון.
בואי,
זה
יש,
לא משהו שמעכשיו לעכשיו.
יש הרבה עסקים שאומרים, נעלה קמפיין בפייסבוק, מחר מחרתיים אנחנו מיליונרים, נקים אתר אינטרנט, מחר יש לנו 100 אנשים בדלת. זה לא עובד. וצריכים מתודולוגיה מסוימת, דרך מסוימת.
התמדה?
כן, תראה, מעבר להתמדה הזה, זה לא התמדה, זה פשוט אסטרטגיה מסוימת. זאת אומרת, התמדה זה אם אני יוצא לרוץ.
כן.
פה זה אסטרטגיה, עסק זה כמו... זה כמו צבא, בסדר, יש לך משימות, יש לך דרך, את הולכת לפי הדרך, מסמנת וי-וי על דברים שהצלחת להשיג. אין פה, כאילו, גם אם את עושה משהו לא טוב ותתמידי בו, אז זה עוד יותר גרוע.
נכון, ברור.
וכמובן, גם תראי, יש עוד יתרון, שאתה מוציא את הדבר הזה החוצה, הרי לכל בעל עסק יש איזשהו סוג, במיוחד בעסקים הקטנים, יש פה מעורבות רגשית. יש המון מעורבות רגשית בעסק עצמו. ברגע, הרבה פעמים שאתה מוציא את זה החוצה, ואדם חיצוני רואה את זה בלי אותם, בלי אותו מעורבות רגשית. אז לפעמים התפיסת עולם, הוא יכול להגיד, תקשיב, אני אומר לפעמים לאנשים, תקשיב, אל תעשו את זה. נכון שאני מבין שזה כואב לכם, כי אתם רוצים, וככה אתם רגילים, וככה, אבל זה לא נכון, כי פה אתם מפסידים.
אפילו שהם ברגשנות לגבי הצעד הזה שהם נורא רוצים לעשות, אתה אובייקטיבי. אז יש לך באמת את ה...
נכון, תקשיב, מספרים, הנה תראה מספרים, אני עובד לפי מספרים, אני אשם מספרים. הנה תראה, המספרים הם לא נכונים. זה שאתה מאוד רוצה, אין בעיה, בוא נחפש דרך אחרת אולי לעשות את הדבר הזה, אבל זה כרגע יגרום לך רק לנזק. אם אתה רוצה סבבה, אבל תהיה מודע לזה, שאתה יוצר פה נזק לעצמך.
מספרים לא צריך להיות אצל הרואי חשבון?
תיאורטית, צריך. מעשית, הרואי חשבון מקבל מסמכים, מקליד למחשב, מה שאתם יכולים לעשות גם לבד, ויש לו כפתור, הוא לוחץ דוח מעם, דוח זה, מאזן בוחן וכולי. הם לא באמת יושבים ומנתחים לכם את הנתונים. כמה פעמים הרואה חשבון שלך שאל אותך, תגידי, את עשית חשבון, מה את מרוויחה? תביא רגע את הנתונים, בואי נעשה רגע חשיבה על הדבר הזה. הוא שאל אותך, לא, הוא שאל אותך, כמה כסף עושה את פרסום? את אומרת לו, הנה החשבוניות של גוגל, והנה החשבוניות של פייסבוק. הוא לא בדק לך אם הקמפיין בגוגל
אפקטיבי.
אפקטיבי ומרוויח כסף, ויש לך החזרה על ההשקעה שלך. גם הרואה חשבון שלי, אומר, ישמע, צריך להגיש דוח, תביא לי את כל המסמכים.
כן.
למה? הוא יושב ובודק את זה? הוא לא יושב.
מה הרוק, הסלע הזה, הגדול ביותר שנתקלת בו, בעסק שלך? ואיך זה השפיע עליך גם?
שלי?
כן.
בקלאוד רוקט?
כן.
תראי, אני יכול להגיד לך שהדבר שהכי קשה לי איתו, הכי קשה לי איתו, זה התפיסה של לפחות פה בישראל, ולכן יש לי גם הרבה לקוחות מחול, אבל פה בישראל התפיסה היא קודם כל, איך אתה נושא לדפוק אותי? סליחה שאני אומר על זה.
מה, עד כדי ככה אנחנו פרנואידים? נחשבים?
קודם כל חושבים, הנה עוד אחד שבא לספר לי סיפורים, לגנוב אותי, לעשות לי, לקחת לי, לשדוד אותי. קודם כל זה מגיע לזה, עכשיו זה פתט, הרבה פעמים זה פשוט כבר כאילו...
פתט.
כן, כי זה ממש לא המטרה, זאת אומרת, מה יש לי לשדוד כאילו... אתה יודע, אתן לך דוגמה, הייתי עם איזשהו, העלו אותי בתור יועץ, העלו אותי באיזשהו ארגון לפגישה, ומישהו שבנה להם אתר, ופתאום הוא מתחיל לצעוק עליי, תקשיב, אני יודע, אתה באת לגנוב את הלקוח.
אתה רציני? ככה הוא אמר לך?
מול כולם, ואני פשוט נהייתי לבן, והתברשתי, כאילו, אז כל כך זה ממש לא העניין. שתיים, הוא כבר קיבל את הכסף, הוא כבר חתם על, יש לו כבר הסכם מסודר איתם, הוא כבר קיבל את כל הכסף וכולי, מה יש לי לגנוב?
וואו.
אבל מנכ״ל של חברה די מכובדת בישראל, צועק עליך בצורה כזאת, מול המנכ״ל של אותו ארגון, וכל הצוות, וזה 10 אנשים בפגישה, אז אתה בא ואומר, אוקיי, תקשיב, כאילו, איזה מין גישה מזוגגת הדבר הזה, כאילו.
לגמרי.
עכשיו, גם בשיווק, הרבה כאלה באים.
מה ענית בסיטואציה הזאת? איך הגבת?
פשוט סגרתי את המיקרופון ואת המצלמה.
וואו.
ואמרתי להם, אתם צודקים בהכל, אני מקשיב.
והמשכת לעבוד איתם?
עם מי?
עם אותו ארגון.
לא, אותו ארגון, אין לי בעיה עם הארגון, אבל עצם הספק, זה שבנה להם את האתר, צעק את זה.
הבנתי.
דווקא המנכ״ל של הארגון דווקא עמד ואומר, בונה, כאילו, איך אתה מדבר?
כן.
אבל זה סוג של תפיסה שהיא... היא פשוט לא, בראש שלי, לא הגיונית. למשל, בתחום של האפליקציות, אני פונה לחברות שבונות אתרים, ואני אומר, חבר'ה, תקשיבו, בואו נעשה שיתוף פעולה.
כן.
כמו שאני, נגיד, יש לי עכשיו, אני פלאגין לוורדפרס, ויש לי חיבור עם שופיפיי, ואני הולך לעשות גם לוויקס.
זה עובד גם עם דפי נחיתה, אתרים שהם דפי נחיתה?
כן, אבל בדף נחיתה אין לך שימושיות.
אוקיי.
אז אני אומר לבן אדם מראש, מה, לא כדאי לך את האפליקציה, כי זה לא שווה כלום.
אז אתה יכול לתת לי ממשות, לנו ממשות, באיזה מקרה כן כדאי לעשות אפליקציה?
תראי, אפליקציה צריכה לתת שימושיות. כלומר, אם את שואלת את עצמך, אם היית מורידה את האפליקציה שלך והתשובה היא חיובית, אז כן. אם התשובה היא שלילית, אז לא. מה זאת אומרת? קחי משרד עורכי דין. אין לי מה לבוא ולעשות אפליקציה למשרד עורכי דין. מה זה ייתן? זה לא ייתן כלום, אבל אם אותו משרד עורכי דין יעשה בפנים, אינדקס חיפוש מיוחד, מנוע חיפוש מסוים לפתרון בעיות מסוימות. אם הוא יעשה בפנים קביעת פגישת אונליין עם עורך דין, עם נציג עורך דין. אם הוא יעשה בפנים אזור סגור שבאדם יכול להיכנס ולראות את כל התיק שלו ואת כל החומרים שלו בתוך האתר, אז יש שימושיות.
אוקיי, זה נותן יותר ממשות.
בדיוק, הרי, את לא תורידי אפליקציה של עורך דין. מה זה ייתן לך? יודעת מה?
זה ייתן לי רק במקרה ואני אקבל ערך.
נכון, קרי את הקוסמטיקאית שלך.
אוקיי.
אם יש לה אתר תדמית, את לא תורידי את זה, כי את יודעת מי זה קוסמטיקאית, מה צריכה את האפליקציה שלה?
כן.
אבל אם היא תעשה לך בפנים חנות, לקנות קרמים ודברים כאלה, ואפשרות לקבוע תור אונליין, מתי פנויה ולקבוע ממש תור אצלה ולעשות את, כן תוריד את האפליקציה, כי כן. עכשיו יש לך קשר כן. עם אותו עסק, ואת לא צריכה להתקשר לקבוע תור. אתה פשוט להסתכל, בשתי לחיצות, לקבוע תור, ויש לך תור אצל קוסמטיקאית.
כן. ומבחינת... מבחינת, רגע, אבל היינו, אני רוצה רגע לקחת אותך אחורה, אחרי הכרזה על פשיטת הרגל, אתה בן 26, ואתה פותח בדפוס, מה אז, איך מתגלגל?
פתחתי את הבדפוס לפני פשיטת הרגל.
את הבדפוס לפני פשיטת הרגל. אוקיי, אז אני מדברת אחרי פשיטת הרגל. מה, איך אתה מתגלגל?
אתה קם בבוקר. קודם כל...
רואה עתיד או לא רואה עתיד?
ברור שזה רואה עתיד.
בדיוק, אתה נראה לי טיפוס ממש אופטימי.
אנחנו טקו.
זה מהמם, לגמרי. אז מה אתה עושה?
לוקחים איזה כמה ימים חופש, סבבה. נקים את הראש. ואז שוב, ביחד עם... בדיוק נפל לי איזו הזדמנות להיות איזשהו מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, אמרתי לך.
כן.
אז כבר לקחתי את ההזדמנות בשתי ידיים.
אוקיי.
והמשכנו משם.
אוקיי, ומתי קלאוד רוקט נולדת?
קלאוד רוקט, תראי, קלאוד רוקט תמיד הייתה, כי אני מפתח, תמיד פיתחתי לאנשים ועשיתי, ותמיד היה ברקע. אבל ממש קלאוד רוקט ישראל נוצר ב-2017, שם אני באמת ישבתי ופיתחתי, גם זה נוצר מאיזשהו סוג של משהו, כל נושא האפליקציות גם בא מאיזשהו סוג של,
מה?
כמובן חבר'ה ישראלים.
אוקיי.
הם הולכים איתי כל הדרך.
כן, שהם מפתחים?
כן, כן, אני בעצם עשיתי אתרים, אתרים והפכתי אותם לאפליקציה עם איזושהי טכנולוגיה של חברה ישראלית שאני לא אנקוב בשמה.
אוקיי.
בשלב מסוים
יצא... למה, לא ניתן לה קרדיט? או ש...
לא.
אוקיי.
או שלא.
הבנתי.
בשלב מסוים...
כן.
בשלב מסוים...
איש הלא קרדיטים, כן?
לא.
לא, איש הלא, לא, כן. אוקיי.
רק מי שצריך יקבל קרדיט אצלי, מי שלא מקבל עם המקל.
קשוח. אוקיי.
אבל גם פה פתחתי אתרים ואפליקציות של חדשות. ואת האפליקציות יצרתי באמצעות איזושהי פלטפורמה, חברה ישראלית. בשלב מסוים הגיע iOS 10, אייפון חדש ו... טכנולוגיה את זה, והם החליטו שהם פשוט לא ממשיכים לפתח את הדבר הזה, ואז נוצר מצב שלא יכלתי לשים את דף הבית של החדשות באפליקציה. מי היה פותח את זה במכשיר החדש? לא היה.
וואו.
וקיבלתי בכתבי איום בתביעות ודברים כאלה, ואז אמרתי, אוקיי.
עכשיו הכל ברור.
איך אני יוצא מהסיפור הזה עכשיו? כאילו, לא שאני רץ לבתי משפט ומתחיל להסביר שאין לי אחות ואני לא אחראי ובלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב
פחות, מה הכוונה?
זה ביטוי, כאילו להוכיח משהו שהוא, okay. שהוא די מופרך.
תראה, אני בחורה, אני בחורה רגישה על זה. לא באים ואומרים לי פתאום ככה, אין לי אחות.
אני צריך להוכיח את זה.
כן. הסתבכת מה שנקרא.
כן, לאבא נלמד לא להגיד לך את זה.
גם לאימא. תשתה, תשתה קפה קצת.
כן. ואז אמרתי, טוב, נתחיל לפתח את האפליקציות, וישבתי בבית, התחלתי לפתח את המערכת של האפליקציות שהופכת אתרים, וזה תפס.
מקסים.
אז זה, אבל אני עם כל העולם עם זה.
עכשיו, מה אתה רוצה להגיד לי, שאתה בא פה לאולפן של סופרקאסט, וככה על הדרך, אתה רואה את הכלבים שלנו, את שרלי ושיילי, ופתאום אתה אומר לי, יש לי גם מספרת כלבים.
נו, בסדר.
נו, מה, אתה רציני?
כן, אני הכי ותיק במעלה אדומים.
מה אתה אומר? אתה גם ספר כלבים?
ספר כלבים, כן.
זה מהמם, אז רגע, אז יש לך עוד עסק?
אז יש לי מספרת כלבים. תראי, זה לא עסק, זה יותר תחביב היום.
אוקיי, תחביב אבל שהוא עסק.
אין מה לעשות, שאתה פושט רגל, צריך למצוא כסף לעבוד.
איזה יופי.
אז אני ואשתי היקרה.
אורית צין, שגם לה יש פרק.
עשיתי את מה שאני יודע.
חפשו את אורית צין גם.
עשיתי את מה שאני יודע הכי טוב. הדפסתי לעצמי מגנטים של המספרה, של כלבים בצמרת, מעלה אדומים.
איזה יופי.
והלכנו ברחובות עם מפה, ופשוט סימנו כל רחוב שחילקנו מגנטים על המכוניות.
גדול. תקשיבו, זה שיווק, אני קוראת לזה שיווק אקטיבי. זאת לא בושה, להפך, זה רק מצליחנים עושים דברים כאלה.
אז וזהו, ומספרה עד היום, מתי שיש לי זמן.
זה מספרה ניידת, זה מספרה ממוקמת, מה זה?
היה לי גם רכב שאני לוקח ומחזיר, אבל מה, זה כבר עבר. היום זה רק לעלה, זה מספרה, יש לי מספרה פיזית.
בבית? בחנות?
לא, בניתי מספרה פיזית.
אוקיי.
יש לי כזה צריף כזה נחמד, עם מזגן, עם קומבטיה, עם הכל.
אז זה סודר, יופי. ורגע,
בכל זאת, שמי, רגעים מהייטק, אני לא...
כן. שמע, זה מקסים, וגם יש לכם שני כלבים, ואתם בכלל לא עוברים בעלי חיים.
נכון, וזה התחביב.
אז זה כאילו בשביל הכיף?
זה היום אני עושה בשביל הכיף. ימי שישי, ככה, מתי שאפשר, מספרים בשפחה וברצון.
מהמם, חבל שאתם מוגרים קרוב אלינו, היינו לוקחים את הכלבים אליך.
את מוזמנת אלינו anytime.
אין לי ויזה, אני מצטערת. תל אביבית מקרה קשה. אין, ניסיתי, אין ויזה, לא נותנים.
זה שהגעתי לפה, תדעי לך שזה הישג אדיר בשבילך.
נכון, אני באמת התפלאתי.
אני לא מגיע, לקוחות שאומרים לי, תבוא לתל אביב, אני אומר להם, או זום, או בהזדמנות אני אעבור.
נו, היה שווה לבוא לאולפן?
היה שווה, אבל גיהנום.
למה גיהנום?
35 דקות, רק באיילון להגיע לרוגח.
אז זה הדרך. טוב, התחיל החלק של הכיתורים.
כן, כן. פה מתחילים לבכות.
תגיד, יש איזה טיפ מסוים, כמובן שכבר נתת כמה, אבל עוד איזה משהו לזקק, שתוכל לשתף את המאזינים שעומדים בפני סלעים מטורפים בעסק. איך אתה יכול, האם אתה יכול לבוא ולהציל אותנו? עכשיו בואו לא נדבר על אלה שמגלגלים מחזור של מיליון שקל, בואו נדבר על העסקים הקטנים, אוקיי? שהם יש להם מחזורים של 20-30 אלף שקל בחודש, שזה ממש לא, גם לא מובן מאליו. אתה יכול לבוא ולהציל עסקים שנמצאים עכשיו בסלעים מטורפים, בקשיים?
תראי, מי שנמצא בכזה מצב, קודם כל, בסדר, תראה, אני מתעסק בשיווק, אני כבר לא מתעסק הרבה שנים בכל זה של ייעוץ עסקי. אבל אני אישית ממליץ, זה כל עסק קטן. קודם כל, תקחו יועץ עסקי. יועץ עסקי, נכון, יש יועצים שעולים יותר, יש יועצים שזה פחות, תקחו יועצים ותקחו יועצים טובים. אל תחסכו. בסדר, אני מכיר את כל היועצים, יש המון יועצים ש... עובדים וכל מיני קומבינות ליועצים, ויש יועצים שעולים נכון. יותר.
אז בוא נגיד שבוא נדלג רגע על היועצים, כי אין להם תקציב לקחת גם יועץ וגם איש כמוך.
אי, לא צריכים את האיש כמוני במצב שהם נמצאים. צריכים קודם כל להבין מה קורה במספרים שלהם, של העסק שלהם. זאת אומרת, אם אתה עושה 20 אלף שקל, ואתה רואה שזה לא מצליח להבין, בוא תבין למה. עכשיו, ב-20 אלף שקל זה מאוד מאוד קל, כי לרוב גם ההוצאות שלך, הם אפשר לספור אותם על יד אחת. מחזור של 20 אלף שקל, אם זה כולל מע"מ או לא כולל
מע"מ. אבל יש להם בלגן וכאוס, פעם הם עושים בגוגל, פעם הם עושים קמפיין בפייסבוק.
לא, שיעצרו.
הם הולכים לאיבוד, סתם מבזבזים כסף.
שלא יעצרו, במחזור הזה שלא יעשה כלום. שיעצור הכל. תוציא מאזן בוחן, בסדר? תבדוק בדיוק מה קורה עם הכסף שלך ולמה אתה לא מצליח ולמה הכסף לא... למה הכסף לא מספיק. יכול להיות ש... יכול מאוד להיות שהם פשוט מושכים את כל הכסף מהעסק לבית. שאם מושכים את כל הכסף מהבית, העסק הזה לא יכול להמריא.
למה?
כי אין לו כסף לחיות. עסק, הדלק, הכסף בעסק זה דלק. זה כמו האוטו שלך, תמשיכי את כל הדלק מהתא דלק, לא תיסעי לשום מקום. זה נורא נחמד שיש לך אוטו, אבל הוא לא ייסע לשום מקום. עכשיו, עסק חייב שיהיה לו כסף. חייב להיות לו יכולת לממש את עצמו.
אז ממה חיים אם לא מהכסף שמרוויחים מהעסק?
כן, אבל אם את מרוויחה בעסק, לצורך העניין, 10,000 שקל, ולקחת את כל ה-10,000 שקל, לא ישכת מקום לעסק לחיות.
כן.
בסדר, אז תקחי.
להוצאות שלו.
אז תקחי 8 ותשאירי 2,000 שקל.
ברור.
בשביל לנסות לקדם את העסק הזה קדימה.
אבל למה אתה אומר שאתה לא יכול לתת שירות לעסקים כאלה? הרי זה כל הרעיון.
תראי.
שתבוא, שתרכז לאותו בעל עסק את כל הרשתות החברתיות.
אני אסביר לך למה. בדיוק מה שאמרתי עכשיו. בשביל לפרסם צריך כסף.
נכון.
כלומר, הוא יצטרך כסף לגוגל ולפייסבוק. כמה אלפים? הוא יצטרך, נכון?
אני מאמינה כמה ממוצע.
תראי, תלוי מה...
לעסק קטן, עסק קטן.
תלוי מה העסק, אבל זה לפחות...
לפחות 2,000 שקל.
כן, שלוש. אפילו גם זה קצת. אזור השלוש יותר הגיוני, כי זה שתי פלטפורמות, גוגל, פייסבוק, אינסטגרם.
נכון.
נכון. עכשיו יש לו את העלות שלי.
כן. איך אתה עובד פרויקט או בריטיינר?
לא, זה ריטיינר. זה גם עלות שלי. דרך אגב, כל מקדם אתרים, או כל מי שעושה קמפיינים,
ברור.
עולה, וזה עוד נקודה שחשוב, שאתה מרכז את העלויות, את כל הספקים, אתה גם חוסך הרבה כסף
בעלות לאנשים עצמם.
נכון, כי מה קורה? כל קמפיינר היום לוקח 1,500 שקל למדיה. זאת אומרת, תקחי לבד.
שזה במקרה הטוב, לא?
פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, כבר ב-4,500 שקל. תוסיפי על זה ניהול אתר, לפחות עוד 2,000 שקל בחודש. תוסיפי על זה, תוכל להגיע לסכום של 10,000 שקל בחודש בקלות. אני עולה פחות. כי אני מרכז את הכל, לא יכול לקחת לבן אדם 10,000 שקל.
אז אתה לא גובה לפי בכמה מדיות אתה מפרסם, אלא...
לא, אני בעצם הופך להיות כמו סוג של עובד בתוך העסק. יש מגבלה מסוימת של דעת, של שעות, שאנשים לא יגזימו ויחשבו שכל הצוות שלי עובד אצלהם, כי גם אני צריך להרוויח כסף.
כן.
בסדר? אני לא פילוטרופ.
אה, לא?
לא. אני אוהב להרוויח, אני אוהב גם להרוויח תמורת עבודה שאנחנו עושים, וביושר והכל, אבל עדיין צריך להרוויח. ולכן עסק קטן של 20,000 שקל, הוא צריך, לפני שהוא מתחיל לשלם לקמפיינרים ולכל הדברים, הוא צריך להבין מה קורה עם הכסף. כי 20,000 שקל לעסק, זה עסק שהוא לא... זה לא יותר מדי עסק. בסדר? Mm-hmm. הוא לא יכול להחזיק אנשים. הוא יכול לעשות קמפיינים לבד וכו', אבל אין תקציבים. זאת אומרת, אם 10% מהמחזור, אז זה אומר שיש לו 2,000 שקל.
כן, זה לא מספיק.
זה לא מספיק.
אז זאת אומרת שלבעלי עסקים קטנים, כאילו אנחנו מבטרים עליהם, מייאשים אותם, אין לכם סיכוי?
ממש לא.
אז בואו ניתן רגע נקודת מבט אופטימית לעסקים הקטנים.
יועץ עם עסק, בעצם עם עסק קטן, צריך רגע לעשות עצירה, חשיבה, תכנון, ביצוע. בסדר? עכשיו, בדרך כלל, מי שאמור עושה את זה, זה יועצים. עכשיו, יש יועצים שוב, יש יועצים יקרים יותר, יש יועצים פחות, אבל בדרך כלל יועץ ארוך, יקר יותר, יכול לתת לו, למרות שיכול שזה כרוך אפילו בלקחת הלוואה מסוימת, אבל הוא יכול לתת לו איזשהו סוג של, נקרא לזה אסטרטגיה, איזשהו סוג של מתווה דרך,
תוכנית שיהפוך
את העסק הזה, שיהפוך את העסק הזה לטיפה יותר גדול, יותר חזק.
שזה טיפ חשוב לבעלי עסקים.
כן, כי שוב, כל אחד עושה את משהו טוב. זאת אומרת, הוא יודע עכשיו לעשות משהו מסוים.
אז אתה רגע, אתה אומר בואו אליי כשאתם כבר מגלגלים מחזור גבוה יותר?
בתכלס כן, כי אני כבר לא יועץ. עכשיו, יש הרבה עסקים שמתקשרים, אז בשיחת הטלפון אני נסיתי להם כמה טיפים ודברים.
כן, כי זה חלק ממך.
בדיוק, מה אני חושב שכדאי לעשות. אבל בסופו של דבר... גם אני, בתור בן אדם שעכשיו הולך לנהל לבן אדם את כל השיווק הדיגיטלי,
okay.
אני צריך שיהיה לו שיווק דיגיטלי. עכשיו, שיווק דיגיטלי לכסף. אז אנחנו חוזרים לאותו מקום. לא יהיה לי מה לנהל.
מה הטיפ הכי גדול שלך ללקוחות שלך?
ללקוחות שלי?
כן. כאילו בוא, אני אשאל...
אני אוהב כל אחד ואחד מהם.
אוקיי, זה לא טיפ, זה לא טיפ, זה אהבה. שזה נהדר. בוא נשאל את זה יותר מסובך.
אין כל כך טיפ, כי אני עושה את הכל בשבילם.
רגע, אני רוצה לשאול אותך את זה יותר מסובך. מה הטיפ שלך לנו, על הלקוחות הפוטנציאליים שלך, שאנחנו צריכים לעשות כדי לקבל ממך מקסימום תוצאות גבוהות?
ראש פתוח. זהו. ראש פתוח. להיות בעצם...
כן.
ראש פתוח, זאת אומרת, שאם באים בהצעה מסוימת ופה, לא ישר לשלול. תהיה לזרום, כי בסופו של דבר, אנחנו באים לעזור. בדיוק. אם עכשיו אני בא ואומרים לי כל דקה, לא, 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 לא. בסדר, הם בעלי העסק.
לא תשיגו הרבה.
אבל שאומרים לי, לא, 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 לא.
כן.
אז לא. כאילו, מה אני אעשה?
צודק, אהבתי את זה. ויש איזשהו משפט מוטו שאתה הולך איתו בחיים בכלל?
תעשו רק מה שאתם אוהבים.
מוכר לי ממישהי, אני חושבת אשתך אמרה לי את זה גם.
רק מה שאתם
אוהב.
אני עושה מה שאני אוהב, ועובד עם מי שאני אוהב. ואני מאחל לכל אחד שיעשה מה שהוא אוהב, ושיעבוד עם מי שהוא אוהב.
אתה חושב שאם נעבוד עם מי שאנחנו מתחברים אליו יותר, אז התוצאות תגדלנה? כי אנשים אומרים, מה, אני חייב לעבוד עם כל אחד בשביל להביא כסף הביתה.
זה לא נכון. יש אנשים שאני קורא להם שואבי אנרגיה.
Energy suckers.
בדיוק.
יש לי שיעור שלם על זה בתוכנית של סופרקאסט.
הם אנשים שפשוט אחרי שיחה איתם, אני פשוט רוצה לסגור הכל ולשאול.
לחתוך ורידים.
אני יותר עדין ממך, ואני סוחים. לא אגיד שלא חשבתי על זה, אבל אני עדיין.
בדיוק, קראתי את מחשבותיך. אני מתרגמת.
יש אנשים שזה לא נעים לעבוד. אם אתה עובד עם בן אדם שכל הזמן הוא מחפש אותך וזה, אני גם לא רוצה לעבוד איתו. זאת אומרת, כל הזמן הוא מחפש אותי, הוא לא נותן לי, זה לא נעים לי, זה לא... תראי, לא כל דבר מצליח. אני גם יכול לנסות לעשות למישהו תוכנית, ותקשיבי, זה לא מצליח, אז צריכים לדעת, אוקיי, להבין למה זה לא הצליח, ולשפר.
תן לנו סיפור, ממש לקראת סיום, אנחנו חייבים לסיים עוד מעט, תן לנו סיפור אחד, אני אוהבת, אני תמיד אומרת לכל הסטודנטים שלי, הסופרקאסטים שלי, שאיך אנחנו יכולים ללמוד הכי טוב, מסיפורי כישלון דווקא, זוכרים דברים. אז ספר לנו על איזשהו סיפור, שוואלה, הפרויקט הזה עם אותו לקוח לא הצליח, בגלל כל העיכובים שלו.
תראה, זה לא עניין של עיכובים. לפעמים אתה בא ועושה איזשהו נגיד מבצע, או עושה איזשהו משהו, או עושה איזשהו דבר, ואתה לא מצליח. עכשיו, אני אתן סיפור שלי. אני התפסתי יום אחד, פליירים, בירושלים, חשוב לציין בירושלים, באזור גבעת שאול.
מה, למצא בגאווה?
לא, חבר'ה חרדים. ואני התפסתי פלייר מקופה ל3.
אני יודעת, למסיבת סטריפטיז.
לא.
בקהילה של החרדים.
לא, 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 לעסק שלי, לעסק שלי.
לעסק שלך, איפה הראש שלי הלך.
של ה... לא, של הדפוס והפרסום וה...
כן, היה לי האומן 17 בראש בגלל זה.
ושמתי על הפלייר מצד אחד ראש של חמור שיוצא, ומצד שני שכאילו מהנייר יוצא התחת של החמור. כאילו החמור
גס מאוד. לא בסדר, אתה מפוטר, עמוד בצד.
וכתבתי, אני לא זוכר מה, אבל זה היה משהו בסגנון, אל תהיו חמורים, התקשרו עכשיו או משהו כזה, זה היה קצת לפני איזה 20 שנה או משהו כזה. וחילקתי את זה בכל אזור גבעת שאול והחבר'ה שם של הר נוף וכל החבר'ה הזה.
שזה חרדים הרבה?
בכל ירושלים.
אוקיי.
וטוב שלא הוציאו עליי פשקבילים.
וואו.
אבל קיבלתי המון טלפונים, המון, ואז אמרתי, אוקיי, אוקיי, עכשיו רגע, עשית פדיחה, לא חשבתי על זה, שאני פוגע ברגשות הציבור, של ציבור שלהם, ושם להם חמור מול הפרצוף, ואומר להם, אל תהיו חמורים.
אל תהיו חמורים, וגם תטוסיק שם להם.
תחת מאחורה, ואז אמרתי, גם לפקידות וגם לי, כל מי שהתקשר, אמרתי לה, נו, אז אתה לא חמור, הנה התקשרת.
יפה.
תקשיבי, ואני קיבלתי מהפלייר הזה, ברגע שהפסקתי להתווכח איתם, ועשיתי מזה צחוק.
יפה.
אני קיבלתי מהפלייר הזה, לפי דעתי את כמות העבודה הכי גדולה שקיבלתי אי פעם מפלייר.
מה אתה אומר? וואו.
אומר, אבל זה רק עניין
של... זאת אומרת, לקחת, מינפת את השלילי לחיובי.
נכון.
כל הטלפונים הזוהמים... מנפת אותם ללקוחות.
אין דבר כזה פרסום שלילי. זה משפט ידוע.
אני מכירה את זה. זה אני מכירה מהטלוויזיה.
פשוט צריך לדעת איך. לדעת לסובב את הדברים בצורה נכונה, ואז זה כל מסתדר.
כן. למרות שעדיין אמרתי לא על דברים בתקשורת, אבל כן, אני מכירה את המשפט הזה.
Never say never.
כן. כן, לגמרי. אז וואו, אנחנו לקראת סיום, ואני מכתירה גם אותך לרוקנרוליסט של העסקים. ובתור אחד שכזה, השאלון הקצר והקבוע. אחד, מה החלום העסקי שאתה מרער עליו ועדיין לא ממשת?
אחד?
תגיד כמה אתה רוצה להגיד. בוא תתחיל באחד.
אז אחד, אני קודם כל רוצה שרוב העסקים יפנימו את מה שאני אמרתי פה, ואני מאוד מקווה שזה יעזור להם.
אוקיי.
מאוד רוצה לעזור לכולם, ומה שאפשר, בשמחה שהם לא יעברו את מה שאני עברתי. שתיים, כמובן שכל נושא האפליקציות שלי יתחזק ויעבוד בכל העולם בממדים שאני רוצה להגיע אליהם.
בהצלחה.
ושלוש, לעשות מה שאני אוהב, להמשיך לעשות מה שאני אוהב.
יש עוד איזשהו משהו חדש, אחר, שאתה רוצה, או עוד איזשהו התקדמות עם קלאוד רוקט, או...
זה אסור, זה...
אוקיי, אז לא נספר, אבל יש. יפה. שאלה הבאה, מה הטיפ שלך, איך להתנהל בימי המלחמה עכשיו? עסקית.
רגיל.
כלומר?
תמשיכו רגיל, תעבדו. תפסיקו לרחם על עצמכם ותפסיקו לבקש את המענקים שבסוף אתם תחזירו אותם ותשלמו עליהם הרבה יותר.
מה אתה אומר?
כן, אני בקורונה. אמרו לי מגיע לך, לקחתי. בלי ריבית, בלי עצמדה, בלי כלום.
אבל אם אומרים שמגיע...
אז לקחתי 60, ואז הם החליטו שלא מגיע. עכשיו אין ריבית, אין כלום, רק שהחזרתי 68.
לא מאמינה.
אני לא באמת יודע איך.
אז לא לסמוך על זה שאומרים שהם מגיע והם יעבירו לנו מענקים?
אני מציע לכם לבדוק קודם כל עם מעורי חשבון שבאמת מגיע, ואז תקחו.
אוקיי.
כי הבלי ריבית הזאת היא מצטרף שם כל מיני דברים שעד היום אני לא הצלחתי להבין, אבל בסופו של דבר אני, עלה לי 68,000 שקל, ההרפתקה הנחמדה הזאת.
מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתעלה לשער שם למעלה?
סביר להניח לאיזה יופי שהגעתי, איפה נחים.
יפה, יפה. תודה רבה, ניר צין. מנכ״ל קלאוד רוקט, פיתוח אפליקציות ואתרים, ואיש קסום ומשעשע ומצחיק, ושיודע למנף את השלילי דרך ההומור לסגירת עסקים. כמו המקרה עם, עם הפליירים, נכון?
עם החמור.
עם החמור, הפליירים והחמור, ברור. אז תודה, ניר.
תודה לך.
ותודה לכם, מאזינים וצופים יקרים שלנו. בפרק הזה דווקא למדנו ההפך ממה שאחרים חושבים, שאולי ריכוזיות בדיגיטל תביא לכם תוצאות טובות יותר, ואולי תתקדמו קצת מאתרים לאפליקציות, אתם יודעים, תחיו לפי הקצב של העולם. אז מה דעתכם על זה? כתבו לי, כתבו לניר, ניר, איך אפשר ליצור איתך קשר?
אפשר או דרך האתר, או...
יש לך אפליקציה?
לא.
אוי, זה סיום מצוין, ניר. איך זה שאין לך אפליקציה?
אני לא צריך, לי אין שימושיות.
מעניין. כן. תן במשפט אחד.
לא שימושי.
מה ההבחון, כאילו, למה דווקא לעסק כמו שלך לא צריך אפליקציה?
מה אתה עושה עם אפליקציה שלי?
לא יודע, תגיד לי אתה.
לא יודע, אני שואל אותך, מה איזה שימושיות אתה רוצה? אין שימושיות.
אוקיי, אז מעניין, מעניין גם לעשות מן הסתם את השיחה.
למרות, תזכרי לך שיש יועצים עסקיים שעשינו להם אפליקציה, כי הם יצרו בעצם אינדקס, שזה בעצם המון המון מידע, לקחנו את כל הדבר הזה ועשינו אפליקציה, למשל כמו המדריך הראשון לעסקים, והאפליקציה של מבקרי הפנים בישראל, ובעצם אספנו בפנים המון המון תוכן, ויצרנו להם בעצם שימושיות.
נייס.
שהמצאנו.
יפה.
גם אני יכול להמציא שימושיות, אבל כן. אין בזה צורך.
אוקיי.
ואני אומר את זה הכי פר.
מהמם, יפה. אז כן, אז הבנתם? זה גם חלק ממה שניר עושה, מן הסתם בודק, לבדוק. מיפוי, אני קוראת לזה מיפוי צרכים ותיעדוף.
אני לא מוכר משהו למישהו שהוא לא צריך.
לגמרי, אמון מלא יש בך, ניר. אז תודה, תודה שוב ניר, תודה לכם. אני שוב מזכירה, אני וכל הצוות בפודקאסט הזה נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, אפל, גוגל, וגם אל תשכחו ללחוץ על עקוב והרשמה כמנויים, וככה תוכלו להמשיך לקבל את כל הטוב הזה. אם תרצו הודעה, הודעה שקטה על כל פרק שעולה, כנסו ללינק כאן למטה בדיסקריפשן, וכנסו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, וכמובן אני תמיד מאושרת לקבל מכם הודעות, מכם ומכן. אז יאללה, עד הפרק הבא, see you בעדן, ושיהיה לכם יום נפלא, בוקר טוב, לילה טוב, צהריים טובים, איכן שאתם, אוהבת אתכם, יאללה, ביי.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.